תומר דבורה, פרק א', מידה תשיעית. ותשליך במצולות ים כל חטאותם. המידה הזו היא קצת עוסקת בנסתרות. אז אנחנו נלמד אותה, אבל כמובן המטרה היא להגיע לעבודת המידות שאנחנו נדרשים אליה, בדומה למידה האלוקית הזו. אז בואו נראה. ותשליך במצולות ים כל חטאותם. אומר הרמ"ק, זו מידה טובה להקדוש ברוך הוא, שערי ישראל חטאו מסרם ביד פרעו ושבו בתשובה. למה יעניש פרעו? וכן סנחריב וכן המן ודומיהם. אז כבר כאן יש מה לברר. בגלל שישראל חטאו, השם מסר אותם מידי פרעה?
לא רק.
אתה אומר לא רק. לכאורה גזירה היא קדומה. כן, כן. אותו דבר. לכאורה גזירה היא קדומה. נכון שהשם אומר לאברהם אבינו, כבר בברית בין הבתרים, יש תוכנית ליצירת האומה הזו. נכון? ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, מסביר אור החיים הקדוש, והמקובלים, שהוכרחו לרד שם, כדי להעלות את הניצוצות שנתפזרו בעולם בעקבות חטא אדם הראשון, שניצוצות רבים לקחה מצרים, וכפי מידת הקדושה, כך היא הולבשה בטומאה גדולה, וכפי שמביא הבעל שם טוב בנושא הזה, כמו ההנהגה האלוקית הכללית, שלא גלו ישראל בין האומות, אלה כדי שיסתפחו אליהם גרים, יש ניצוצות שצריכים לחזור הביתה, ועוד כהנה וכהנה הסברים, למה יש תוכנית אלוקית שעם ישראל ירד למצרים, זה לא קשור להנהגת המשפט. זה קשור להנהגת הייחוד, לתוכנית האלוקית המקורית, איך האומה הזאת צריכה להיווצר, מתוך מה? בסדר, אז יש הסברים, למה דווקא במצרים? זה מצד אחד. מצד שני, חז"ל אומרים, למה ירדו אבותינו למצרים? בגלל אברהם אבינו, שאמר במה ידע כי ירשנה, כאילו פקפק באמונה, במה ידע כי ירשנה. ויש כמה הסברים בחז"ל בשל איזה חטא של אברהם אבינו נתגלגלנו למצרים. לא רק זה, המדרשים מביאים, אה?
ארבעת האנשים שלקחו אותו למלחמה.
אז יש גם וירק את חניכיו, לא 400 פחות, גם זה, או למשל כתוב במדרש, מי שמת יוסף הפרו ברית מילה. אמרו נהיה כמצרים, ואז התחילה ההידרדרות שהובילה אותם לצורך בשעבוד ולצורך ולממתת שערי טומאה וכל מה שהם עברו שם. או נגיד אומר הנציב, עם ישראל לא קיים רצון יעקב אבינו שאמר להם תישארו בארץ גושן, תשמרו על עצמכם, אבל הם התפזרו בכל ארץ מצרים. אמרו כן נהיה כמצרים. אז יש הסברים בחז"ל שהשיעבוד הוא תולדה של חטא, חטאים של עם ישראל, אברהם אבינו. מצד שני אנחנו יודעים שזו תוכנית אלוקית מקורית לרדת למצרים, אלא כמובן שהתשובה היא שכמו כל דבר זה שילוב בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט. כל דבר שקורה לכלל ולפרט זה שילוב בין הנהגה אלוקית עצמאית שלא תלויה בנו לבין מה שתלוי בנו ונוגע אלינו. יש שילוב גם בחיים האישיים שלנו. יש איסורים שמלווים אותנו כל החיים, וזה לא בגלל חטאים שעשינו, אלא שהאיסורים האלה הם נדרשים לנו לתיקון במהלך השנים, דברים קבועים. ויש איסורים מתחלפים על פי החטאים של האדם והצורך למרק אותו, לנסות אותו. אז זה השילוב בין שתי הנהגות. אז אפשר לקבל את זה, מה שהוא כותב פה. ישראל חטאו מסרם ביד פרעה. בסדר, אוקיי, בסדר. ואז הוא אומר, למה יעניש פרעה? אז זו שאלה שהתקשו בה כבר ראשונים רבים, מה השם פרעה? וזה שהוא הוציא אל הפועל את הגזרה האלוקית. מה התשובה? אז תשובה אחת אומר הרמב"ן הוא הגזים, הגדיל להרשיע. היה לו לשעבד, אבל לא היה לו לייסר ופרך והריגת הבנים וכו' וכו'. הגדיל להרשיע. הסבר שני. לא עשה את זה כדי לרצות את השם, לעשות את רצון השם, אולי, אולי. כן, כן, גם את זה אומר הרמב"ן. כן, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה כאילו, הוא עשה את זה מעצמו. כלומר, גם אם השם לא היה אומר לו לעשות את זה כביכול, הוא היה עושה את זה לבד. זה כמו שאומר הרמב"ן על נבוכדנצר. מצד אחד השם שלח אותו, אומר הרמב"ן, אבל למה נענש? כי גם אם השם לא היה שולח אותו, זה היה בתוכניות שלו מראש, בלי קשר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שילוב. זהו, מראש רצה, הוא רוצה לכבוש את הארץ. יש כאן איזה שילוב בין ההנהגה הטבעית, הוא רוצה להגדיל את תחום ממשלתו, הוא חשק בארץ המעבר בין שלוש יבשות, וכן הלאה. הדרך הקדומה שעברה בארץ. הוא רצה בה בלי קשר. רק מה, גם השם גזר שזה יהיה הוא. אז זה שילוב. הוא אומר הרמב״ם, עוד הסבר, שהייתה למצרים בחירה, לכל מצרי באופן אישי הייתה בחירה. זה לא שלא הייתה להם בחירה. השם גזר של מצרים, אבל הוא לא גזר מי מקרב המצרים. ומצרי צדיק הייתה לו בחירה לא להיות משעבד ואכזרי. כלומר, יכול להיות חלק מהמנגנון של העבודה. בסדר, בסוף הוא במצרים. פרעה אמר, אבל כל מצרי באופן אישי יכל לבחור אם להיות מגדולי המרשיעים או מהמצרים החמודים שרק, אתה יודע, עבד כנעני, עבד ישראלי. השתלם להם, אמת הוא מהר בקריאת ים סוף. ואלה שגדילו להרשיע מתו לאט. לא, זה אחד הדברים. סתם, יכול להיות שגם חלק ניצלו. השם גלגל שהם ינצלו.
גם הנבואה.
נכון? אז זה היה צפוי מראש שבאמת יהיה גם סיבה להעניש אותם. אבל כמו שאתה אומר, זה חלק מהנבואה. וגם את הגוי אשר יעבודו. למה יש הנהגה כזאת? בעצם אמרנו עכשיו כל מיני הסברים. למה השם מעניש את העמים שעושים את רצון השם לגבי ישראל? יש כל מיני הסברים. אבל הרמק רוצה ללכת להסבר אחר. למה השם פוגע באלה שפוגעים בעם ישראל ועוד שהוא שלח אותם? צריך להבין, יש כאן איזושהי הנהגה רוחנית באלוקות. אז זה מה שהוא רוצה להסביר. זאת המידה. ותשליך במצולות ים כל חטאותם, הוא יסביר אותה עוד מעט. אז בואו נראה. אז הוא אומר, אין הקדוש ברוך הוא מתנחם בלבד לומר שבו בתשובה. אם כן לא יהיה להם עוד רע. השם יכול היה לעשות ככה. חזרת בתשובה, יאללה, כנס פנימה, הכל בסדר. חזרת להיות אהוב וחמוד ורצוי ונחמד. השם לא עושה ככה. אם כן הסתלק המן מעליהם, או פרעה, או סנחריב, זהו. לא, אומר, זה לא יספיק. אלא ישוב עמל המן על ראשו. וכן פרעה וכן סנחריב. יש הנהגה אלוקית כזאת. ותשליך במצולות כמה חוטות כוחת אותם. יעבדו חמים. תחבו לך לאומים, תשמח את רעייתך העתידית על ידי שתעזור לה בבית בצורה שוויונית, בעזרת השם. היא תאהב אותך, היא תעשה אותך מלך, היא תעשה אותך מלך. יפה מאוד. ואתה תעשה אותה מלכה.
עומדי במטבח?
לא, לא. גם וגם. אתה תחתוך לה את הירקות.
נביא מנקות בכלל, לא צריך.
זה משהו אחר, בסדר. מי שיש לו יכולת.
אם המילה שהבאתי לו להביא לך משהו לשתות עזרה, אז אני אגיד לו כל פעם.
תגיד לו. אמר מה, לא, הוא יודע לבד את העבודה שלו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך. טוב. אז מה אמרנו? כן, זה לא מספיק, אלא כשעמים באים ומענישים את עם ישראל, בסוף השם חוזר ונפרע מהם, מאותם העמים. ישוב עמל המן על ראשו וכן פרעו וכן סנחריב. אז למה יש הנהגה כזאת? שהשם מעניש את העמים שהוא שלח להעניש את עם ישראל. והטעם להנהגה זו הוא בסוד ונשא שעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזרה. ופירושו שהשעיר נושא אבונות ממש. מה זה הפרשייה הזאת ביום הכיפורים? שהשעיר לוקח את האבונות עליו, ואז הוא הולך ומתפרק שם, ואז לשון של זהורית מלבין במקדש, והיא הוא סמל שהשם מירק לאבונותיהם. מה כל האירוע הפגני הזה? שזורקים שם את השעיר האומלל הזה מן ההר, ואינו מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים. מה אנחנו לא כל כך יפה ככה לעשות? ואלה תקריב על גבי המזבח, בסדר, מיטה קלה, מיטה מהירה. אבל ככה לזרוק אותו? אז מה זה שהשעיר נושא את העוונות? אז זה קשור לזה גם. אז הוא אומר, וזה קשה מאוד. וכי ישראל חטאו והשעיר נושא? עם ישראל חטא והשעיר לוקח את העוונות, מתפרק בר ונגמר הסיפור. אלא המידה היא כך, האדם מתוודה, וכוונתו בוידוי לקבל עליו טהרה. אנחנו יודעים שלוידוי יש כוח מטהר. להגיד בפה את מה שחטאת, להתוודות. זה לא קל להתוודות, הרבה אנשים לא יכולים להודות בטעות, אבל כשאתה מתוודה, אז זה כבר תחילתה של הטהרה, של עירור הלב, של החרטה הפנימית, לכן הרמב״ם מגדיר את הוידוי כמצוות עשה. הוא לא אומר שהתשובה היא מצוות עשה. הוידוי הוא מצוות עשה, אומר הרמב״ם. ומתוך הוידוי יש תהליך של חרטה פנימית, ואז האדם חוזר בתשובה, וכוונתו בוידוי לקבל עליו טהרה כעניין שאמר דוד, הרב כבסני מעווני. תראו מה דוד המלך מבקש. דוד מבקש מהשם שיחבס אותו. למה הוא לא מבקש מהשם שיסלח לו על החטאים? למה הוא לא מבקש מהשם שימחל לו על עוונותיו? למה דוד מבקש הרב כבסני מעווני? לא זוכר, אבל השאלה היא שאלה. למה הוא מבקש דווקא כיבוס? או שדוד אומר, מרוק ברחמך הרבים. למה הוא לא מבקש סליחה? חבר'ה, נו, למדנו את זה באלול שזה שיעור א'. סתם, אולי של השנה. מה? מה הסיבה? לא, מדובר כאן אחרי שהוא חזר בתשובה. אחרי שהוא חזר בתשובה. אז אתה אומר בעצם שזה לא מספיק לבקש סליחה. כי יש עבירות שלא מספיקה סליחה כדי להשלים את תהליך הכפרה. אנחנו יודעים שבלשון התנ"ך ישנם שלושה מושגים. סליחה, כפרה וטהרה. סליחה זה אומר שהשם מוכן לסלוח בקטע של... אתה חוזר להיות אהוב ורצוי לפניי, אני מבחינתי מוחק את החטא, אבל עדיין, אם זה חטא חמור, צריך או, מה שאומרים, תשובת עולה ויום הכיפורים מכפר, או תשובת עולה יום הכיפורים תולה ואיסורים גומרים כפרתו. כי יש חטאים שלא מספיק תשובה ולא מספיק גם יום כיפור. צריך להשלים את תהליך הכפרה. כדי לזכך את כל הרשמים שהחטאים יצרו באיברים ובנפש, בצדדי הנפש השונים. לכן דוד המלך רוצה כיבוס, הוא רוצה טהרה. הוא אומר להשם, תעשה בי מה שצריך לעשות כדי שאני אהיה טהור באמת. אני לא רוצה שתסלח לי, אומר דוד המלך. אני רוצה שתטהר אותי. אני רוצה שתחדש אותי. אני רוצה שתברא אותי מחדש. חטאתי, נפלתי לפניך. אז תברא אותי מחדש, ואם צריך, תייסר אותי. ככה דוד המלך מבקש. אבל מה הוא מבקש? וכן הוא אומר, מרוק ברחמך הרבים. אינו מתפלל, אלא שיהיו איסורים קלים שלא יהיה בהם ביטול תורה. וזה שאומרים, אבל לא על ידי איסורים רעים. דוד המלך ביקש איסורים אם צריך, אבל שלא יהיה איסורים שבגללם הוא לא יכול ללמוד תורה או להתפלל, שיהיה משהו בקטנה. פה טסט חמישי, פה נפלת, קיבלת איזה נקע, פה איבדת איזה 200 שקל, פה נקראת לארבעת המינים, הרווחת 300 שקל, חשבת שתרוויח 10,000, כל מיני ככה בקטנות, פה ושם. וכך הוא מכוון ביותו, אומר, ואתה צדיק על כל הבעלה, אם ממש הוא מקבל איסורים בסבר פנים יפות, להתכפר, מפני שיש עוונות שאיסורים הם ערכים, או מיטה ממרקת. הקיצור, מה היסוד שהוא אומר פה? כשעם ישראל, כשאדם חוזר בתשובה, אז הוא זכה לסליחה, אבל כדי לזכות לכפרה וטהרה, הוא צריך להשלמת התהליך על ידי איסורים קלים בשאיפה, כאלו שאין בהם ביטול תורה וביטול תפילה. אבל האיסורים האלה, השם לא מביא אותם על האדם באופן ישיר, אלא השם מעביר את החטאים של האדם, את הפגימה שיצרת במציאות, הוא מעביר את זה אל השעירים. השעירים זה בעצם השדים, זה כוחות הטומאה. אז כמו שעם ישראל היה זובח לשעירים, זה חלק מחטאי הימים הקדומים, השם מעביר את החטאים לשעירים, כלומר לכוחות הטומאה, ואז כוחות הטומאה נפרעים מהאדם בעולם הזה, מתחלעים עליו באיסורים קלים בשאיפה, כמו שאמרנו מקודם, ועל ידי שהם פורקים על האדם את משמעות החטאים בדמות איסורים, על ידי זה השעירים מתבטלים ונחלשים, וכוחות הטומאה הולכים ומתבטלים מן העולם. אז יש תהליך רוחני כזה בהנהגה, שבמקום שהשם ייתן לך את העונשים בגיהנום, ושם כנראה זה פחות נעים, הוא יצמצם את שכרך הגדול באחרית הימים. לכן השם יצר מנגנון כזה, שאת כל החטאים אשר השם מעביר לשעירים, לכוחות הטומאה, או לעמים אחרים, ואז הם מקבלים כוח למשול בישראל, או לשעירים למשול באדם הפרטי, ועל ידי איסורים, או שעמים אחרים יוצרים לעם ישראל, או השעירים יוצרים על האדם הפרטי, על ידי זה הם מתבטלים מעליהם, ואז כוח הטומאה נחלש. ויש תהליך של זיכוך, תהליך של כפרה, תהליך של כיבוס, ואז יוצא טוב לכל הצדדים. גם אתה מתכפר ומתאר, גם אתה לא צריך להשלמת הדינים בעולם האמת, וגם הרע שבעולם נחלש. הרע העולמי מתבטל על ידי החלשות השעירים, החלשות כוחות הטומאה והחלשות העמים הרעים. אלו שיש להם כוח לעשות רע בעולם הזה הם נחלשים. יש כאן הנהגה אלוקית חכמה. זה מה שמסבירים בקבלה, שיצחק אבינו אהב את הצרות של עשיו. יצחק אבינו אהב את הצרות של עשיו, ככה כתוב בספר שערי אורה. למה הוא אהב את הצרות של עשיו? אז אומר פה, יצחק אבינו היה צופה את העתיד. למה הוא כל כך קירב את עשיו? היה צופה את העתיד, ראה שבניו יחטאו וירשו גיהנום. לכן אהב את עשיו. תראו למה? כדי לגמור עליהם את הדין בגלות העולם הזה. והמטעמים שביקש ממנו להביא לו, תראו מה זה הסבר על פי הסוד, המטעמים שהוא ביקש מעשיו הם העבירות של עם ישראל. שמעבירות של עם ישראל עשיו מקבל את המזון שלו, את החיות שלו. ומה הוא עושה עם זה? מייסר את ישראל. ומה קורה על ידי זה? השם מכפר על ישראל. תראו, יש כאן מנגנון מדהים למדי. כמו שיצחק אומר במפורש, הרי כשעשיו צועק צעקה גדולה ומרה, ואומר ליצחק, הברכה אחת לך אבי, גם אני רוצה להיות מבורך. אומר לו יצחק, אבל נתתי ליעקב הכל. בסוף הוא נתן לו משהו, אבל בתוך מה שהוא אמר לו, הוא זרק לו את כל ההנהגה לגביו. מה הוא אמר לו? משפט, אה? גם כן, והיה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך. תדע לך שכשזרעו של יעקב ייפול, זאת תהא תקומתך. ובאמת כך קרה. חזל עקבו אחרי הנבואה, ואמרו ביום שנשא שלמה את בת פרעה, שזה זרעי הנפילה הכי ראשונים, עוד שהכל היה טהור מסביב, השרד שכינה נבואה. זרעי הנפילה היותר ראשוניים נשא את בת פרעה. ירד המלאך גבריאל, נעץ קנה בים ונבנה עליו כרך של רומי. כבר זה ההתחלה של רומי, שהיא בכלל תבוא בבית שני. כבר שם העסק התחיל להיכתב. כלומר, תקומתה של רומא, יסב ואדום, הולכת ונולדת במקביל לחטאיהם של ישראל. וכשהעמיד ירובעם את העגלים בבית אל ובדן, אז נבנה שם צריף, וזו איטליה של יוון. מה הקשר איטליה יוון? אלו מדינות שונות. הרומאים כבשו את יוון. זאת אומרת, יש כאן הנהגה אלוקית כזאת, שהשם מעביר את חטאי ישראל לעשיו, כלומר לשונאי ישראל, כלומר לעמים אחרים, כלומר לסעירים, כלומר לכוחות הטומאה, והוא נותן להם את האפשרות לפגוע בעם ישראל, להניש את החוטא, ועל ידי שהם מבצעים, מוצאים אל הפועל את גזר הדין, כוחם נחלש, והם הולכים ומתבטלים. ועל ידי זה יש תקומה לישראל עוד בעולם הזה. שהם ראויים לכפרה ולגאולה. אז זה הנהגה. הנהגה אלוקית היא נכונה לגבי עם ישראל, והיא נכונה בחיים הפרטיים שלנו. וזה הסוד של השעירים. השעיר הזה הוא רק סמל, שזורקים שם ביום הכיפורים, זה סמל להנהגה אלוקית הרבה יותר גדולה, של השעירים, של כוחות הטומאה, שלהם יש את הזכות להניש את האדם הפרטי, ובכך הם מתבטלים מן העולם, וטש כוחם, והעולם מתאהר. אותו דבר לגבי עמים אחרים שפוגעים בנו. אז זה הנהגה אלוקית, שהיא הנהגה טובה לטובתם של ישראל. הלאה. וכך היא עמידה. עכשיו פה נכנס פה, בסדר. איך זה קורה בדיוק, והוא מביא לי משהו נבואה מספר דניאל. בואו נקרא, אומר, וכך היא עמידה, אלעד אין לך דף, תביאו לו שם דף, יש שם דף שנשאר? וכך היא עמידה? בטט, כן, בטט, וכך היא עמידה, יש? שש שורות מלמטה? כאילו מיטט. וכך היא עמידה? מיד שזה מתוודא בתפילתו, כשאתה אומר וידוי, הוא פרשו בזוהר בפרשת פיקודי שהוא חלק סמאל כעין הסעיר. מהו חלקו שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו איסורים, על האדם, בגלל שהוא חטא, ומיד מזדמן שם סמאל והולך וגובה חובו. והרי נושא הסעיר העוונות. שהקדוש ברוך הוא נותן לו רשות לגבות חובו, ואז ישראל מתאהרים. והנה הכל התגלגל על סמאל. על ידי שהוא זה שמעניש את ישראל, הוא נושא את כל עוונות ישראל, זה מחזק אותו באופן זמני, אבל כשהאיסורים מתרחשים על החוטא, אז זה מחליש את הכוח שלו. והטעם, שהקדוש ברוך הוא גזר על עולמו שכל מי שיעשה כן, יתבטל. כן, הכל חוזר עליך. וזה טעם, ואת הבהמה תהרוגו, וכן האבן של מצוות הנסכלין והסייף של מצוות הנהרגים טעונים קבורה. לבטל מציאותם וכוחם אחר שנגמר הדין. כן, אם זה החרב שהרגו את האדם, מיתת בית דין סייף, צריך לקבור אותה. או האבן שאיתה הרגו את הנסכלים, צריך לקבור אותה. כי זה ההנהגה, שאחרי שהדין התרחש, הוא מתבטל מהמציאות. והרב הזה ממש סוד הצלם של נבוכדנצר. נבוכדנצר, יש בספר דניאל את החלום שחלם נבוכדנצר, שהוא ראה פסל ענק משולב מתכת ברזל נחושת, כל מיני עניינים, ואז חנניה, מישאל ועזריה ודניאל התפללו שהשם יראה להם את פשר החלום, ואז דניאל זכה, ואז הם אמרו לו את משמעות החלום, שיש כאן ארבע מלכויות, ואיך מלכות אחר מלכות נופלת, וכן הלאה. השיר הידוע של מאיר אריאל, בביצוע היפה של ברי סחרוף, חיית המתכת, חיית הברזל, מזכיר לי חזון מחלום דניאל, כל כך דומה שאני מתבהר. והרי בזה ממש סוד הצלם של נבוכדנצר, נמסרו ישראל ביד מלך בבל, זה ראשי דידהב, זה הפסוק בדניאל שמתאר את בבל, זה הראש. היא המלכות הראשונה שפגעה בנו, החריבה את הבית הראשון, לכן זה... זה תחילת הפסל, ראשי די זהב, נכנע, בבל נפלה, נכנע הוא רשע, נמסרו ביד פרס, היא המלכות השנייה, אמן, שהן חדוי ודרעוי דחסף, זה זרועות מכסף של הפסל הענק הזה בספר דניאל, וכן ידחו אלו מפני אלו, עד שירדו ישראל לרגלו, היא מנעון די פרזל ומנעון די חסף, יוון, אדום, ומה יהיה תכלית הטוב? בסוף הקדוש ברוך הוא מעמידם ועושה בהם דין, כי דכתיב חיצה יחלה בם, חיצה היא קלים וישראל אינם קלים. אבל יש כאן ציטוט, בדיין דקוק החדה, פרזלה חספה נחשה כספה ודאבה, הנה בהתחלה כתיב ומחת לצלמה על רגלוי, אין לי כל הצלם אלא רגליו, שכבר נתבטל כוחם ועברו ראשו דרעוי ומעוהי. כלומר כל המלכויות הולכות ונופלות, ועם כל זה בסוף, דקוק החדה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעמית סמאל והרשעים עושה מעשיו ופעולותיו ויעשה בהם הדין. והיינו תשליך במצולות ים כל חטותם. ירצה משליך כוח הדין להיפעל על ידי אלו שהם מצולות ים, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו ממיו רפש ותית. אלו הם עושים דין בישראל, שישוב אחר כך כל גמולם בראשם ועתם, בפני שהחש ישראל קיבלו הדין. הקדוש ברוך הוא מתנחם אפילו על מה שקדם ותובע אלבונם, ולא די אלא אני קצפתי מעד והמה. עזרו לרעה. ההנהגה הזאת מובנת לכולם, המידה האלוקית הזו. השעיר אתה מתכוון? לא, החטאים לא עוברים לקורבן, הפוך. הקורבן מתעלה. על ידי שהוא כלי לעילויו של האדם. לבהמה אין אפשרות, אין לה בחירה להתעלות מהמקום הבהמי שלה. על ידי שהיא מוקרבת ומזכה יהודי בהרהור של תשובה בזמן ההקרבה, על ידי זה משהו מהנפש של הבהמה מקבל שייכות אל הנצח, דרך האדם שהביא אותה. ובמובן הזה היא מתעלה. לכן באחרית הימים שבעלי החיים מתעלו, ויחזרו להיות כמו בעלי חיים בגן עדן, כמו אותו נחש בעל רגליים שהייתה לו אהבה אמינה שהוא יכול להתחתן עם חווה, כשבעלי החיים יתעלו לא יהיו זקוקים עוד לעבודת הקורבנות של האדם בכדי לזכות לשייכות למשהו גבוה יותר מהבהמיות. אבל זה יהיה ככל הנראה, הייתה שם, הייתה מדרגה אחרת, אה? לא שידוע לי. כן, יכול להיות, לא ידוע לי, יכול להיות.
מה זה השמיכה עושה
לקורבן? השמיכה היא קשורה לוידוי, היא קשורה לזה ש...
לא מעביר את זה אליו כאילו, לא שזה?
לא, זה... אתה בעצם... לא, אתה לא באמת מעביר את זה. אתה בעצם אומר שכל מה שעכשיו עומד לקרות לבהמה, היה אמור לקרות לך. כלומר, אתה מתוודא על האבונות, ואתה אומר לעצמך, מה שעכשיו קורה לבהמה, היה אמור לקרות לי, כן? זה, והדבר הזה מוליד בך הרהורי תשובה. ועל ידי הדבר הזה שהבהמה היא כלי שרת לעילויו של האדם, משהו מהנפש שלה הופך להיות חלק ממך. היא מקבלת יסוד נצחי, ולכן זה טוב לה. וכנראה שגם השעיר של יום כיפור, שהוא לא מוקרב על גבי המזבח, כנראה הוא גם כן חלק... מקבל חלק נפשו על פי הפעולה שהוא פועל. כנראה, צריך ללמוד שם את הנושא הספציפי הזה. אז זאת ההנהגה, אבל יש כאן פסוק מעניין. אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה. נכון? זה רומז לאחד ההסברים שאמרנו בשם הרמב"ן. נכון? שלמה השם מעניש את העמים, שיענישו את ישראל, מה שהשם גזר שהם יענישו את ישראל, אמרנו כי הם הגדילו להרשיע. אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה. הם הוסיפו עוד יותר. באמת אנחנו רואים דבר יפה במסכת גיטין, סיפורו של נירון קיסר, רומא, שהוא לא רצה להחריב את בית המקדש. יצא בת קול, אמר לו, לך תחריב, לא רצה. נירון לא רצה להחריב את בית המקדש. למה? כי הוא ידע את זה, הוא למד רמק. הוא למד תומר דבורה לפני שהוא נכתב. כנראה דיבר עם חכמי ישראל, סיפרו לו את הסוד הזה. אז הוא אמר, איך כתוב שמה? הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב ביתו ורוצה לחפר את ידיו באו גברה? תראו איך הוא הבין את הדבר הזה. הוא אומר, אם אני אחריב, זה כי השם כועס על ישראל. אבל ההחרבה הזאת היא גם התיקון של עם ישראל. כי השם מחלה את חמתו בעצים ואבנים במקום לפגוע בעם ישראל. אז הוא רוצה שזה יהיה על ידיי. ואם זה יהיה על ידיי, אז בסוף זה יהיה גם הביטול שלי. ואנחנו מבין את הדבר הזה. לכן הוא לא רוצה להחריב את המקדש. לכן אומרת הגמרא שהוא ברח, נירון קיסר ברח, התגייר, ויצא ממנו רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס. ודאי באמת, כתוב בגמרא. לא, אין עוד, הוא התגייר. כן, נראה לי זה עם החיצים, אם אני לא טועה. כן, נראה לי שזה הסיפור. יצא ממנו רבי מאיר. אז הנה, זה, הוא הבין את ההנהגה הזאת. קיצור, מה כל זה קשור אלינו, תכלס? דיברנו כאן הרבה על ההנהגה האלוקית. תשליך במצולות, מה זה קשור אלינו? במידות, שזה העניין בעצם. איפה כאן עבודת מידות? אתם רוצים לנסות להגיד איך זה קשור לעבודת המידות שלנו? בסוף אנחנו מדברים על ג' מידות של רחמים, באלוקות, ואיך זה מתרחש אצלנו. איזה עבודת מידות יש כאן לאדם, אם אני רוצה להידמות להשם? כן, יפה, התחלה יפה, אבל יותר, עוד יותר מדויק למידה האלוקית. זה, כל מה שאתה אומר זה נמצא במידה. עוד יותר מדויק במידה האלוקית. לא, זה כמובן שלא. אלא, אז הוא אומר, גם במידה זו צריך להתנהג האדם עם חברו. אפילו שיהיה רשע, מישהו רשע ברחוב, מדוכא בייסורים, אל ישנאהו, שאחר שנקלה, הרי הוא כאחיך. ויקרב המרודים והנאנשים, וירחם עליהם. ועד רבה, יצילה מיד אויב, ואל יאמר, עוונו גרם לו, אלא ירחמהו במידה זו. אתם מבינים? זה מדרגה מאוד גבוהה מה שהוא כותב פה. אבל השם מצפה מאיתנו את הדבר הזה. כי הרבה פעמים, קחו עכשיו איזה מישהו, באמת רשע שאתם מכירים, והשעה משחקת לו. הוא עשיר, מתגאה על כולם. מנובל! פושטק! פושע! עבריין צווארון לבן. ואז פתאום, צניחה חופשית. עסקיו קורסים, ונותר ממנו אפס מאופס. מה אתה אומר? על זה שתבח שמו. השם מחזיר למי שצריך. השם עושה את הדין. יש דין ויש דיין. הוא דפק אותי פעם שקניתי ממנו דירה, הקבלן הזה. יש דין ויש דיין. אז זה נכון, אבל הוא אומר לא. הוא אומר לא, לא יפה ככה. אלא אומר, אומר, כמו שהשם, אחרי שהוא מעניש את החוטא, אז האיסורים שהחוטא נענש בהם, האיסורים, הם מבטלים את כל הרוע שהחטא של החוטא יצר. האיסורים מבטלים את כל הרוע מן העולם, מהמציאות. הם מבטלים את כל הרוע שהחטא שלו יצר. ועכשיו הוא קרוב ואהוב ורצוי לפני השם. אותו דבר תתנהג אתה עם אחרים. שגם עם רשעים, עשו המון דברים לא טובים. אבל אחרי שאתה רואה שהשם נפרע מהם, חבל על הזמן. עד רבה. תקרב אותם באהבה. זה מה שאומרים, נקלה אחיך לעיניך. מלכתחילה אתה אולי, זה רשע, אתה אולי אפילו אתה שונא אותו, אבל אחרי שהוא נקלה, כאילו קיבל את המלכות שלו מבית דין, קיבל את המכה מהשם, קיבל את הסתירה, הרי הוא אחיך. ואת לדעת להתמלא באהבה על רשעים שסובלים. כי זה מידה אלוקית שמתהרת אותם, שממרקת אותם. וכמו שהשם חוזר ואוהב אותך אחרי שהוא מייסר אותך, אז גם אתה צריך להיות עם עם ישראל, גם אם הם רשעים. זה המידה. אוקיי, זאת המידה התשיעית. אני חושב נתקדם גם למידה העשירית, ככה ננסה לחטוף אותה, כי היא קצרה. המידה העשירית, תיתן אמת ליעקב. תיתן אמת ליעקב. מה זה? מידה זו, כלומר, מה זה באלוקות? איזה מידה באלוקות זו? מידה זו היא שיש בישראל מעלת אותם הבינונים שאינם יודעים להתנהג לפנים משורת הדין. והם נקראים יעקב. מפני שאינם מתנהגים אלא עם הנהגה אמיתית. גם הקדוש ברוך הוא יש לו מידת אמת, שהיא על צד מציאות המשפט הישר. מה הוא אומר פה? אנחנו יודעים שכמו שהקדוש ברוך הוא, יש לו בגדול שלוש הנהגות. בגדול, מבחינת ההתנהגות עם הבריות. אז אנחנו יודעים שגם בעשר הספירות יש את הנהגת החסד, זה צד ימין. צד שמאל זה הנהגת הדין של האלוקות עם העולם, ובאמצע יש את הנהגת הרחמים. יש שלוש הנהגות. וכל דור שולט את הנהגה אחרת. ועם כל אדם הוא מתנהג על פי מה שצריך. פעם השם עושה איתך חסדים, פעם השם, כלומר, הוא דן אותך לפנים משורת הדין בחסד, פעם השם הולך איתך בדינים כשצריך, ופעם הוא הולך איתך ברחמים, שזה האמצע. ככה ההנהגה האלוקית איתנו. אותו דבר, יש אנשים כאלה. יש אנשים, הם תמיד דנים לקו זכות, לא משנה מה יקרה. תוריד לו נבוט על הראש, הוא ידון אותך לקו זכות. יש כאלה, זה אובר חסד. זה המהות שלהם. אז זה אחת ההנהגות באלוקות, זה החסד. זה אחת ההנהגות באלוקות, כן? נכון? זה אחת ההנהגות, זה חסד. חסד זה אומר, הרי חסד זה צד ימין. זה אברהם אבינו. חסד זה אברהם אבינו. אברהם אבינו מסתכל על סדום, אומר, בורא עולם, אתה חייב להציל אותם. לא חבל. בני אדם, צלם אלוקים, אולי יש שם כמה צדיקים. זה אברהם אבינו. הוא לא אומר, אי אפשר לעשות דין, כי זה בני אדם. הם מצלם אלוקים. זה הנהגה אחת באלוקות של חסד, בלא גבול. ויש גם אנשים כאלה, שממש חסד. אין בהם דינים בכלל. לעומת זאת יש אנשים, אתה רואה עם דין מההתחלה עד הסוף. כל הזמן הם מדקדקים, התחככו את השערה, והוא לא מוכן שמשהו יזוז ממה שהוא חושב. וממש ככה קשה, מה שנקרא אנשים קשים. הוא דין, אנשים קשים כאלה. לא שיהיה בדיוק כמו הספר, כמו שהם חושבים. הוא לא, אין לו לפני משורת הדין. דין. יש אנשים שהם יותר כאלה, וזה גם מידה באלוקות, כשצריך. לעומת זאת יש אנשים שהם שייכים לקו הרחמים, שהם יודעים מתי להפעיל חסד, מתי דין. הם יודעים איך למצוא את האיזונים ביניהם. אז אם אברהם אבינו הוא חסד, ויצחק הוא דין, הוא גבורה, יעקב אבינו באמצע הוא תפארת. עכשיו יש כאן חידוש חשוב. הוא אומר פה שהתפארת, שהיא קו הרחמים, היא האמת. זה חידוש עצום. זה חידוש עצום. זה האמת. רגע, סליחה. האמת זה לא הדין? האמת זה לא לפי הספר, ככה בדיוק? לא, זה לא אמת. רגע, אבל אמת, זה לא נשמע אמת. אמת. לא, זה לא אמת. יש פה חידוש עצום. אמת זה רחמים. אמת זה מיצוע בין חסד לדין. חידוש גדול מאוד. זה יעקב אבינו. טוב, צריך להבין איך, למה. באמת זה לימוד מאוד גדול הדבר הזה. אז בואו נראה בואו נקרא עוד פעם. מידה זו, שיש בישראל מעלת אותם הבינונים, הוא דרך האמצע. רחמים. לא חסד, לא דין. אינם יודעים להתנהג לפני משורת הדין. הוא לא יודע לעשות חסד, להיות אברהם אבינו. לא, זה לא הוא. אבל הם נקראים יעקב, הם באמצע. מפני שאינם מתנהגים אלא עם הנהגה אמיתית. שימו לב, זה לא הנהגה דין. הנהגה אמיתית. גם הקדוש ברוך הוא יש לו את זה. יש לו מידת אמת. יש לו עוד דברים. יש לו גם חסד ודין. יש לו מידת אמת שהיא על צד מציאות המשפט הישר. שימו לב. משפט ישר נקרא אמת, שייך לקו הרחמים, לא לקו הדין. כי מה המשפט מבקש לעשות? המשפט מבקש להכריע בין החסד לבין הדין. זה כמו שבשמיים יש מלאכים שהם מלמדים עליך קו זכות, יש מלאכים שמלמדים עליך דין. בורא עולם יושב באמצע ודן אותך. אומר, מה האיזון הנכון פה בין חסד לדין? זה אמת, משפט זה אמת, זה לא דין. כי אם חטאת, ואני אתייחס רק לצד החיצוני שבמעשה שלך, אז אולי עשיתי דין. מגיע לך ככה וככה, אבל זה לא אמת. זה לא אמת, למה זה לא אמת? כי אם חינכו אותך, גידלו אותך, הסריטות שהעולם שרד בך, לא אתה בחרת בהן. זו תוצאה של חינוך לא טוב, חיי שכונה, שהשם מוליד אותך אליהם, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני דברים. מידות שהשם נתן לך, שלא תמיד טובות כל כך, וכו'. אם אני לא אתחשב בזה, כשאני דן אותך ועושה משפט, אז אולי עשיתי דין, אבל לא עשיתי אמת. כי אמת זה שילוב בין חסד לדין, בין קו זכות לקו חובה. זה משפט. משפט שהוא ישר, שהוא אמת, אחרת זה לא אמת. וזה מה שמביאים המקובלים, שהשם שופט במידת הרחמים, כי היא כלולה מחסד ודין. ואלו הם המתנהגים בעולם ביושר. יושר זה אמת. זה מה ש...
אה?
מה לא, כי הרחמים זה שייך להרבה מידות, זה לא רק מידה אחת. קו הרחמים בהנהגה הוא כתר, הוא תפארת, הוא יסוד, הוא מלכות, הוא דעת, הוא הרבה דברים, כן? זה קו הרחמים, יש לו כל מיני היבטים לקו הרחמים. הוא ממצע בין כל מיני דברים בהנהגה. רק כאן זה הדוגמה הזאת. איך אנחנו אומרים בפרקי אבות? איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? שימו לב, דרך ישרה. כלשהי תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. זה התפארת, זה יעקב אבינו. זה תיתן אמת ליעקב, זה האמצע. ועל זה נאמר דרך ישרה. יושר זה להתחשב גם בקו זכות. זה יושר. אחרת זה לא ישר. זה מה שכותב הנציב מוולוז'ין בהקדמה שלו לתורה. הוא כותב שלכן האבות הקדושים נקראו ישרים. הוא מדייק בנבואתו של בלעם. שבלעם קרא לאבות ישרים. תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמובן. למה קרא להם ישרים? מה שואל הנציב. הוא אומר כי האבות היו ישרים בדרכי עולמם, גם עם עמים רשעים שהיו סביבם וגם עם אנשים נופלים, הם ידעו תמיד לאזן בין החסד, בין הקו זכות, לבין הדינים הנצחים. שאת צריכים נלחמו, לא ראו בעיניים. שאת צריכים רימו. אם זה יעקב אבינו, בית לבן כמובן. אבל תמיד זה היה מתוך שילוב, מתוך איזון בין חסד לדין. יחסית. כאילו הוא... לכן האבות נקראו ישרים. והקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם באמת, מרחם עליהם על צד היושר המשפט. חשוב מאוד הדבר הזה. איך זה קשור להנהגה של האדם? זה ההנהגה באלוקות. תיתן אמת ליעקב, אמרנו תפארת, רחמים, למצוא את קו האמצע בשיפוט שלנו בני אדם. למצוא את קו האמצע בין קף הזכות לבין קף הדין. וזה על ידי אמת. זה אמת. אמת זה א', מ', ת', האות הראשונה, אמצעית ואחרונה. זה ההסתכלות הרחבה על המציאות. ההסתכלות הרחבה על המציאות חייבת לכלול את הקו זכות ואת הקו חובה. ולמצוא את האיזון ביניהם. ולא לשפוט אנשים רק על פי הצד החיצוני שבמעשיהם. זה לא אמת. זה דין, זה לא אמת. עכשיו, איך זה קשור אלינו? אז כמובן, גם כן האדם צריך להתנהג עם חברו על צד היושר והאמת, בלי להטות משפט חברו, לרחם עליו באמת. כמו שהשם יתברך מרחם על הבריות הבינוניות במידת אמת, לתקן אותם. במילים אחרות, יש אנשים אומרים, אל תהיה צדיק, אל תהיה צודק,
תהיה חכם.
אנחנו אומרים פה משהו אחר. אל תהיה צדיק, תהיה ישר, תהיה אמיתי. הכוונה, מאזן בין חסד לדין. אל תהיה צדיק, תהיה ישר. מזג חסד ודין ביחסך לבריות, כלומר תרחם. טוב, מצד שני, בסדר, אני לא פרייר, לא מגיש את הלחי השנייה, כשצריך אני תקיף. נכון. אבל אתה חייב לאזן את התקיפות עם הרחמים, עם החסד, ואז אתה תהיה באמת. זה בעצם משפט. דוד המלך רוצה שיהיה משפט שלום. ככה דוד המלך אומר. מעיד על עצמו, הוא אומר שיהיה משפט שלום. שואלים חז"ל, איזה משפט שיש בו שלום? הרי משפט, אחד הצדדים יוצא עם דמעות. אומר, זוהי פשרה. אומרים חז"ל, יפה כוח הפשרה מכוח הדין. יפה כוח הפשרה מכוח הדין. כשהשופט עושה פשרה בין שני הצדדים, תגיד, מה זאת אומרת? יש דין. מה שהתורה אומרת. לא. יפה כוח הפשרה מכוח הדין. כי הפשרה היא מאזנת בין החסד לדין. היא מתחשבת בשני הצדדים. אז אומרים, פשרה טובה היא פשרה שבה שני הצדדים. כן, אמרתם את שני הצדדים. אנשים אומרים, פשרה טובה היא פשרה שבה שני הצדדים מרוצים. פעם שופטת אמרה לי, הייתי באיזה משפט, טבעתי מישהו, אז היא אמרה לי, אתה יודע, פשרה טובה זה פשרה ששני הצדדים לא מרוצים. היא כבר הכינה אותי לזה שאני לא אקבל את כל שאני רוצה. אבל בסדר, אמרתי לה, כבוד השופטת, אנחנו אנשים של פשרה. ככה אמרתי לה. אנחנו אנשים של פשרה. יפה כוח הפשרה מכוח הדין, אומרים חז"ל.
היית אמרת משום,
אתה אומר גבוהה. דווקא הייתה שופטת נחמדה. מקשיבה, רגישה. כן, שופטת רגישה. איזה קבלן שדפק אותי. בקיצור, אז יפה כוח הפשרה. זה בעצם האמת. זה קו הרחמים. זה לא פשרנות. זה האמת. שאתה מאזן בין חסד לדין. אז ככה גם צריך להתייחס לאנשים. יש אנשים שאומרים, לסיום, אתם מכירים את המבוגרים האלה שאומרים? או גם לא דווקא מבוגרים. אני אמיתי אני. מה שיש לי בפנים, אני מוציא. אני לא יכול לשקר. אני אמיתי. אני מכיר כמה כאלה. אני לא אוהב אותם, כמובן, כן? כי הם לא כמו, כי הם לא כמו זה. מה שיש לי בפנים, אני אומר. הוא פוגע באנשים, מעליב אנשים, מרחיק אנשים ממנו. אבל מה? אני אמיתי. וואו, איזה תותח אתה. איזה תותח. פשי. באמת כל הכבוד לך. לך, שמישהו יקפקף אותך. יחזיר אותך קצת לפרופורציה בחיים. אם אתה אמיתי, הנה למדנו. אז אתה מאזן בין חסד לדין, ואתה לפעמים לא אומר את מה שצריך לא לומר, מכוח הרחמים. עמדנו פה דבר גדול מאוד לחיים. חזק וברוך.